שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
שלומכם?
ברוך השם, פרשס וישלח.
וישלח. סיפור טוב, יהודי שחזר בתשובה, שהוא סיפר על ההיסטוריה שלו. הוא אומר, אני נולדתי כמו גוי גמור, באיזו עיירה נידחת, וככה גדלתי גם, כמו גוי הכל. הוא אומר, עבדתי במסעדה, צעירותי עבדתי במסעדה.
ו... לא מכור שם הפות של הידה.
כן. ויום אחד הבעל המסעדה נסע, הוא אומר לי, אתה אחראי, בסוף היום אתה אחראי למסעדה, כל הזבל שיש, כל האוכל שנשאר, תזרוק לפח, תנקה את המקום, תבדוק שהכל יהיה בסדר. עשה אותו מנהל זמני. טוב, הוא בלילה הראשון מסיים את התפקיד, הוא רואה שנשאר מלא אוכל. זו מסעדה יוקרתית, מסעדה ככה עם אוכל טוב.
לא שומרים למחרת.
וכן, לא שומרים. הוא אומר, אני זרוק את כל האוכל הזה, חבל. הוא מסתכל, הוא רואה ממול, המסעדה הזאת היה בית אבות של זקנים, גויים. ובוא נביא להם אוכל, שיהיה להם. וכך הוא עושה, לוקח את האוכל, מביא לו, הולך לזקן הזה, מביא לו, הולך לאלכס, מביא לו, הולך לאיוון, מביא לו. וזקן אחד לא מסכים לקחת ממנו. כלום. טוב. לא מסכים. למחרת גם, נשאר אוכל, גם מביא להם. הולך עוד פעם לזקן הזה, אומר לו, אתה רוצה עכשיו? לא. והיום השלישי, גם מחלק לכולם, מגיע אליו, כבר. אומר לו, מה קרה? למה אתה לא מסכים לקחת?
כן. כמו הפרשה, ואיפצר בוי.
איפצר בוי. אומר לו, אתה יהודי, ואני לא רוצה לקחת מיהודי אוכל. הוא היה בשוק, הוא אומר, אני יהודי, הוא לא יודע אם צריך לקרוא.
איך הוא זיהה אותו?
אני גוי מבטן ומלידה, הכל, מאיפה אני יהודי?
איפה אתה רואה עלי שאני יהודי?
כן. אומר לו, הזקן, אם אתה יש לך כזה לב טוב, ואתה לא רוצה לזרוק את האוכל, אלא לחלק את זה, סימן שאתה יהודי, רק ליהודי יש כזה לב. ואני לא רוצה לקחת כלום מיהודי.
אנטישמי הקלאסי.
כן. הוא היה בשוק. התקשר לאבא שלו, אומר לו, אבא, את האמת, אני יהודי? שלמה לו, מה זה השטיות האלה? יהודי? מה?
כלום? מה חלמת?
אתה לא קשור, לא כלום. והוא הפציר באבא שלו עוד יום ועוד יום. עד שיום אחד אבא שלו נשבר, אמר לו, תגיד את האמת, אני אספר לך את האמת. אני באמת גוי, אבל אמא שלך יהודיה,
סבתא
שלך יהודיה, אתה יהודי גמור.
יהודי כשר.
כן, יהודי כשר. ואז הוא התחיל באמת להתעניין, וככה התקרב, התקרב, עד שהוא חזר בתשובה. מה, ממה הוא חזר בתשובה? מה, המשפט הזה של הגוי, שאומר לו, אתה יהודי, יהודי משיש לו לב רחמן, לא יכול להיות שהוא בוי, חייב להיות שהוא יהודי. חזק.
יפה מאוד. יש בפר שיעקב נפגש עם איסוב, אז בדרך, לפני שהוא נפגש איתו, הוא מבקש מהשם, הצילי נינה מידוך, ליד איסוב.
כן.
שאז המפורשים מסבירים שהוא לא יושפע ממנו. השפעת הסביבה. יש את הסיפור המפורסם, רב שולם. כולם מכירים את השיר, שרב יום תברליך, שאברהם פריד שר אותו ביידיש, בעברית, על יעקב. יעקב המפורסם.
יעקב הזמר, יעקב ה...
יעקב המפורסם. אז אולי נספר את הסיפור, אבל לא את מה שמכירים. את השיר כולם מכירים. אבל יש לפני זה ואחרי זה. אותו יעקב, קראו לו יעקב פוטש. הוא נולד באיזו עיירה ליד ורשה. משפחת פוטש, שחיים בינינו, הם נכדים ונינים. יש להם מאות נכדים ונינים. הוא נולד ליד ורשה. הוא למד בהתחלה אצל, כשהוא היה בחור, מה זה בחור? באזור הגיל בר מצווה ומטה. הוא הלך ללמוד אצל רבל חונון, בברנוביץ', ואחרי זה הוא המשיך לסטולין, אצל רב משה מסטולין. שם מקום דמו שנהרג בשואה. כשהתחילה המלחמה, אז הישיבה בסטולין, הבחורים ברחו לווילנה, שם הם היו תקופה, שם הוא פגש לראשונה את רב אהרון קוטלר, והם היו שם קבוצה של בחורים בווילנה שישבו ולמדו, כי הגרמנים לא הגיעו עדיין לווילנה, ושם זה היה מקום מפלט, המון 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 פליטים הגיעו לווילנה. חיים מויזר גרוג'ינסקי, הוא עזר שם לכולם, והוא ארגן את ה... רמקל גלינסקי מספר שהוא בא אליו פעם ראשונה ואמר לו, אתה יכול להיכנס לבית שלי מתי שאתה צריך. בכל אופן, הם היו שם, כשהגיעו הנאצים, התקרבו הגיעו לווילנה, הגיעו לליטא, אז הם ברחו כולם, וכולם ניסו לברוח לכיוון רוסיה. אז הם היו קבוצה של בחורים, קבוצה של 20 בחורים, והם ברחו ביחד, אבל לא במרוכז ממש, כדי שאם יתפסו אחד, לא יתפסו את כולם. הם שמרו על איזה קשר עין, בלילה הם היו צריכים לעבור את הגבול, אז הם סיכמו על איזה נקודה של אור, שהם ראו אותם הרחוק, שעוד שעה, שעתיים, כולם יבואו לשם. וככה הוא צועד בחשיכה, ילד בן 13.
אותו יעקב ופוטש.
אותו יעקב, ילד בן 13, שאין לו כלום בעולמו, שהוא לא יודע מה איתו, מה עם המשפחה שלו, זאת אומרת. והוא בפחד מהנאצים, מחיות רעות, מכל מה שאפשר לדמיין.
וואו.
והוא מגיע לאותו נקודת גבול, והוא מחכה שם כל הלילה, והוא מבין שאין לו את כל הקבוצה. הוא לא יודע אם נתפסו, הוא לא יודע מה איתו, והוא שם נמצא.
זאת אומרת, הוא עבר את הגבול.
הוא הצליח לעבור ולהגיע לשם, ובעצם הוא נפרד מכל הקבוצה שלו. והוא מבין שהוא צריך לברוח, שהוא צריך להיות במנוסה, ובימים הוא בורח, הוא רץ, ובלילות הוא שוכה, יושן בצידי דרכים, באמצע הערים, באמצע שדות, הלבנים. הוא היה שן תמיד עם אלו גפורים, עם אש, שהער שומע חיות, היה מדליק אש ובורח. והוא מספר שזה יום אחד הוא היה רעב, הרעב, תקף אותו, זה היה משהו לא יומן. ולהדגיש שזה, אנחנו מדברים פה על ילד בן 13. הוא, בסופו של דבר, עוד מעט נגיע לזה שהוא הגיע לאוזבקיסטן, זה מרחק של אלפי אלפי קילומטרים. אלפי קילומטרים, הוא עשה את זה במשך כמה שבועות טובים. הוא היה רעב מאוד, הוא ראה איזה עיקר רוסי מחזיק אבטיח, הוא לא ידע מה זה אבטיח הזה, אבל הוא מבין שזה אוכל. הוא היה מאוד רעב, והוא לא יכל לתקשר עם אותו עיקר רוסי, אז הוא סימן לו, העיקר רוסי הלבוש, כמו שעיקר רוסי לבוש, עם בגדים בלויים וקרועים, והוא היה לו חולצה יחסית יוקרתית, ביחס למה שאותו עיקר לבש. היה חולצה שהוא כבר כמה שבועות טובים הסתובב איתה. אז הוא סימן לעיקר שהם יעשו חליפין. לא יודע אם הוא הגביע שלושה תפוחים, לא הגביע שלושה תפוחים, אבל למה שהוא נתן לו את האבטיח. פעם ראשונה שהוא רואה אבטיח בחיים שלה, הוא לא יודע מה זה ואיך אוכלים את זה, הוא רק יודע שזה אוכל. אז כאילו, בערך הזה שחיינו, הוא לא יכול לשמח על הדעות שלא מברכים על האבטיח שחיינו. הוא אכל את כל האבטיח עם האדום ועם הירוק, כן? הוא לא היו צריכים לשלוט אותו תחידה, מה זה ירוק מבחוץ ואדום מבפנים מתחיל בחטא. ואל תנסו את זה בבית, מי שאוכל קליפה של אבטיח עם אבטיח שלם, אז הכאבי בטן מגיעים מאוד מהר, והוא מספר שהוא התפתל כל הלילה בכאבים איומים.
מה זה, גם בלי זה לכל אבטיח שלם הוא
סתכל
בטן.
בכאבים איומים, והוא שכח את עצמו, הוא לא יודע מה קורה איתו, הוא מתעורר, הוא לא יודע כמה ימים עבר, הוא מתעורר באיזה חדר חשוך, הוא מתחיל לצעוק שומע איזו אישה מבוגרת, מתחילה לדבר איתו בשפה שהוא לא מבין. הוא מבין שהוא לא רואה, שהוא התעוור. והוא מתחיל, והאישה נותנת לו לאכול משהו, הוא ממשש, והוא אוכל רק פירות וירקות. והוא בוכה, מה קרה לו, איזה אסון, כל הצרות שיש לו, הוא גם נהיה עיוור. אבל היא ממשיכה לטפל בו, וככה במשך שבוע, שבועיים. ויום אחד הוא קם בבוקר אחרי שבועיים, והראייה חזרה לו. מה שאחרי זה התברר, שבגלל כל התת-תזונה וכל המצב שהיה, אז זה פגע לו בראייה, אבל הראייה חזרה לו.
וואי.
והוא ממשיך לרוץ. הוא ממשיך לרוץ, הוא מגיע, הוא ממשיך לרוץ כי הוא כל הזמן רואה חיילים וקרבות, הוא רוצה להתרחק מכל המקומות של הקרבות. והלחימה. עד שהוא מגיע לאוזבקיסטן, שם זה היה כפר של תושבים ערבים מוסלמים. והם היו אנשי אדמה כפשוטו פלחים, לא עניין אותם כלום, הם היו רחוקים מכל המקומות של המלחמה. לא עניין אותם שום דבר, רק עבודת האדמה ושיהיה סחורה. היה להם איזה טרקטור חדש, שזה היה מושג. והוא היה שקט, נחבא על הכלים, הוא עזר להם. הוא מספר שהוא פחד מהם. היו אנשים...
סתם מגודלים.
אנשים מפחדים, הוא לא התעסק איתם, לא התערבב איתם מה שנקרא. הוא היה שני, נתנו לו לישון באיזה חדר, אבל הוא היה מעדיף לישון בשדות. והיה מעדיף לישון בשדות, וככה הוא לא עלו אותם, לא עליהם אותם קשר, והוא אוכל ירקות. זה היה התקופה שהיו מקבלים שוברים, שוברים לבשר מטעם הממשלה. הכל זה הברית המועצות. אז הוא גם היה מקבל שובר לבשר, וכמובן, הוא לא אכל את הבשר, הוא לא השתמש בו, אבל הוא שמר את השוברים. הוא אמר, מי יודע מתי זה יגיע לידי שימוש. וככה הוא בקשר עם אותם מוסלמים, אותו כפר, בקשר ולא קשר. מצד אחד, הוא רצה שזה יהיה המקום ששם הוא יכול להיות בנחת. ומדי פעם היו מגיעים שם אנשים מבחוץ, והוא היה שומע מה הולך במלחמה, שנשחטים מיליונים. הוא לא ידע אם להאמין או לא, אבל הוא הבין שפה זה המקום שהוא צריך להישאר עד שנגמר המלחמה. ואז יש כבר את הסיפור בשיר הידוע, שהראש
החמולה,
כבוד גדול, הוא רצה לתת לו את הבת שלו. ומה שהחזיק אותו, זה גם הוא אומר בשיר, הוא נזכר שהוא היה ילד, הוא רואה את אמא שלו מדליקה נרות, והייתה בוכה, והוא שאל אותה, אמא, למה את בוכה? הוא אומר, אני מתפלל לך שתישאר יהודי. הפוני ויג'רוב מספר, שהרי הוא היה מגיע לכל מיני מנזרים וכנסיות אחרי השואה, והוא אומר לב, והוא מבקש לכנס את כל הילדים ולהגיד, והוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והילדים שענו לו, אז הוא אמר, הנה הם יהודים, ככה הוא הוכיח למנהלי המנזרים והכנסיות. זה אומר, ומי יודע כמה ילדים יהודים שההורים שלהם לא למדו אותם, מה זה שמע ישראל, מה קורה איתם. בכל אופן, אז החלק של השיר ידוע, ואיך שהוא מצליח לברוח, זה ממש ביום של החתונה, הוא לא יכול לסרב, כי אם הוא יסרב יהרגו אותו, ואז מגיע מטוס קטן, שהיה נוחת כל חודש להביא את ההספקה של הבשר. הוא רץ למטוס, למסוק הקטנצ'י כזה, עם כל הערימה של השוברים של הבשר, הוא מראה את זה לטייס, הטייס לא ראה מעולם כזאת, לא יכל לדמיין כזאת כמות גדולה של בשר שתגיע אליו, והוא אומר לו, אני אתן לך את כל השוברים האלה שתיקח אותי. זה היה מטוס קטן שהיה שם מקום רק לטייס ועוד, הוא מכניס אותו שם בין הקרטונים שבמקומם, שאותם הוא הוריד, וככה הוא נוסע, וככה הוא מוציא אותו.
מה אתה אומר? זה לא כמו הסיפור.
בסיפור הם לא מספרים את זה.
בסיפור הוא עצברים.
כן, בסיפור הוא לא מספר את הצורה הזאת של היציאה. והם מתגלגלים כמו הרבה הרבה פליטים לצרפת. בצרפת שם נפתחת ישיבה, ושם מגיעים הרבה הרבה בחורי ישיבות, ושם הוא לומד בישיבה, ושם הרבי יום טוברליך בישיבה.
וואו.
והוא התחתן עם אחת גם שהגיעו לשם המלחמה, אחת העקורות. שם הוא התחתן, ובחתונה שלו, רבי יום טוברליך בתור מתנה לזוג הצעיר, הוא אומר, חיברתי שיר. כי הסיפור שלו היה יחסית שונה מכל אותם שניצלו מהמלחמה. אז הוא חובר שיר. ואמר לי הנכד שלו, שיש את הקטע בשיר שהוא שר, עומר רוב ועומר רב פופה, זה היה המנגילה של יעקב בעצמו, שהיה לומד שם בישיבה. כולם, היה שב ולומד, היה מסמית גדול. היה שב ולומד, וזה היה המנגינה שהיה לומד, אז הוא עשה את זה בתור וורט ככה, שהכניס את זה לשיר. אם תרצה לדעת מה אכלו שם בחתונה, רב שולם. אז הסבתא של אשתי, גברת שרה גלבך, שתרחיה לאורך ימים, היא הייתה אז גם בצרפת. והיא בישלה את האוכל לחתונה.
מה אתה אומר?
סיפרה שהיה מגיע אליהם לסעודה שלישית, מלווה מלכה, הכירה אותו, היה קשר, אז היא הכינה את האוכל לחתונה, כן, היה בשר, בשר כשר כמובן. אחרי זה, הם עברו לאמריקה. אחרי זה הם עברו לאמריקה, ורב ארון קוטלר כבר הכיר אותו, ומאוד קירב אותו, והיה יושב ולומד, שטייגן גדול, אחרי זה הוא פרש לעסקים, הוא התעסק יישוב עם עסקי הבשר, ובגיל 53 לצערנו, הוא קיבל התקף לב ונפטר. גיל 53, צעיר מאוד, אשתו האריכה ימים, יכול להיות כמדומני שהיא עד היום חיה, אני לא בטוח, היא הייתה מגיעה, לחתונות לארץ, שיש להם מאות מאות של נכדים.
מה אתה אומר?
היא הייתה מגיעה לכל החתונות בארץ. אחד החתונות המעניינות שלהם, זה היה שידור של אחד מהנכדים לבית משפחת פוטש, עם אחד מהנכדים לבית משפחת...
ארליך.
ארליך. זה היה חתונה מעניינת יותר.
מסתבר שרו את השיר הזה בחתונה.
אצילי נינו מיד אחי מיד איסון.
ברור, מרתק. מרתק מתמיד. יפה מאוד, ישר כוח.
זה שפעם הבאה תשמעו את השיר יעקב,
אז אולי... יעקב פוטש מהמטוס.
אפילו שאני מבין שילדים של היום לא כך מכירים את השיר הזה.
כן, אז... כן. מקבץ סיפורים על ראש הישיב הרב גרשן אדלשטיין, שליטה, שהשם מאריך ימיו. יום אחד הוא חש לא בטוב, והוא ביטל את החברוסה שלו ואת הכל, את כל הקביעות שלו, והוא היה במיטה. אבל הוא אחד התלמידים שלו, המקורבים, הוא קרא לו שיבוא בכל אופן ללמוד איתו. אז הוא יושב איתו ולומד. פתאום דפיקה בדלת. גרשם מיד קופץ ורץ לדלת. יש בחור ככה מבוגר, רבי גרשון אמר לו, אני מתנצל, אני לא חש בטוב היום, אם אפשר, תבוא יום אחר. אוקיי, חוזר למיטה, עוד כמה דקות, עוד דפיקה. רבי גרשון עוד פעם קופץ, רץ הדלת, עוד מישהו. אני מתנצל, אני לא חש בטוב, אם אפשר, פעם אחרת. התלמיד, כאילו בשלב מסוים, אמר לו, הרבי, אתה לא מרגיש טוב, למה אתה כל הזמן קופץ לדלת? אני אלך ואני אגיד. אמר רבי גרשון, הם באו בשביל לדבר איתי, לקבל את היחס שלי. אז אני לא מרגיש טוב, אבל אני צריך להתייחס אליהם, להגיד להם.
לפחות
אני לא מרגיש טוב, כן, לפחות את זה, אני לא מרגיש טוב. תבואו פעם אחרת, הוא צריך את היחס הזה. שזה הוא הגיע.
יפה.
ההבחנה. הוא מספר עוד סיפור שפעם הוא היה בחתונה של יתום, ביחד עם רב גרשן. והיה באולם, בצד של האולם, היה אפשר לצאת לאולם אחר. שם גם היה שמחה שהוא היה צריך ללכת. אז הוא לחש על אוזנו של רב גרשון, אמר לו, אחרי שהרב הושיבי יגמור לרקוד פה, חבל שהושיבי יצא מהכניסה הראשית ויעשה סיבוב שלם, אפשר לצאת משם.
כן.
גרשון אמר לו, נכון, מצוין. והוא ככה רוקד עם החתן, ויוצא מהיציאה הראשית, הולך בכביש, והוא לא מבין. הוא רץ מיד, הוא אמר לו, הושיבי, אמרתי שיש דרך קיצור. אז הוא אמר לו, אני אסביר לך, אני, הרי זה בחור יתום, אני צריך לחשוב על מה שאני עושה. הוא חושב שבאתי אליו לחתונה, רק לא. אם אני יוצא מהצד שם, אז הוא אומר, הוא לא בא דווקא אליי, אולי הוא בא לחתונה השנייה, רק
חתונה.
הוא קפץ אליי. לא, אני רוצה שהוא ירגיש שבאתי רק אליו.
הרגשה טובה.
זה הבחנה, אה?
הזכרנו מקודם את העניין של הצילי עניינו מידו חימיד איסוב. השפעת הסביבה, יש סיפור מאוד מעניין על איזה נערה שגדלה בבית שלא זכו לשמור תורה ומצוות. וכשהגיעה לגיל 18, נפתחו לה עיניים, והתחילה לגלות את בורא עולם ואת היהדות וכל מה שמסביב.
קרב.
המשפחה שלה, זה היה משפחה בוחרית. זה היה לצנינים ביניהם, הם לא הסכימו, והיו מקשים עליה. היא הייתה אוכלת בשבת, היא שמה לעצמה סירים על פלטה, אז הוציאו לה את השקע, כל מיני הצקות כאלה. והיא התפעלה להשם ובכתה להשם שיעזור לה. שייתן לה כוח. מה שהחזיק אותה במאבקים עם ההורים ועם המשפחה, שבעזרת השם לא הרחק היום, כבר הייתה בת 18 פלוס, והיא תעמיד בית של תורה עם אברך בן תורה ועל אדני התורה והעירה. והיא החליטה באמת שהיא כבר ניגשת לזה וביקשה מהרבנית שהייתה מדריכה אותה והייתה מייעצת לה, ביקשה מנה שהיא יכולה למצוא לה שידוך. כשזה נודע לה, אבא שלה אמר לה, עד כאן. עד כאן. אנחנו משפחה בוחרית, את צריכה להתחתן עם בחור בוחרי טוב, שיש לו מקצוע, ולא איזה אחד שיושב כל היום בבית הכנסת ושר ומתנדנד. הוא הזהיר אותה, אם זה מי שתקחי, את לא נכנסת לבית, לא הוא ולא את.
בוחרי, בוחרי.
וזה גרם לה להיכנסה לחדר שלה ובכתה ובכתה, התפעלה לה השם שיושע אותה. עם כל הצורת חיים שהיה להם במשפחה, להתנתק מהם זה ודאי היא לא רצתה. הם היו גם המשען שלה, סך הכל, משפחה זה משפחה. דם זה לא מים, אומרים. לא עברו הרבה ימים, ואבא שלה מתקשר מהבית לאימא. והקדוש ברוך הוא סיבב שבמקום שבע, ספרה האחרונה של המספר של האימא, הוא לחץ על שמונה. והוא היה בטוח שהוא התקשר לאשתו, ומאז הוא מתחיל לדבר בבוחרית. מעבר השני, עונה לו אישה אחרת, גם בגן מבוחרית, ואז הוא מבין שהוא טעה, הוא מתנצל. אבל הוא שואל, מי זה מדבר איתו בבוחרית? זה סך הכל לא קהילה כל כך גדולה, והם מכירים אחד את השני.
כן.
אז הם התחילו לשוחח, מי הם? והם קוראים שזה, וגרים לי את זה, וכו'. תוך כדי הוא מספר שיש לו איזה בת עכשיו, שניתה דתייה, ורוצה להתחתן עם בחור דתי, והם לא יודעים מה לעשות. היא אומרת לו, תשמע, גם אנחנו בדיוק אותו דבר. אנחנו גם לא בית דתי, קצת מסורתיים, ויש לי בן שהוא החליט שהוא נהיה אדוק, שהוא נהיה דתי, את קודם מספרת בבוחרית, והוא לומד בישיבה, וגם זה לא מקובל עליהם, אבל היא אומרת, אז אולי נפגיש ביניהם, אולי הם ימצאו חן בעיני אחד בעיני השני.
אין ואי בוחרה, ואין ואי בוחרה.
כי פשוט די
ממש.
אז האבא, טוב, זה מצא חן בעיניו הרעיון, והוא שמח על הטעות שהיה לו בטלפון, הוא קורא לבת שלה, אומר לה, מחר יש לך פגישה עם בחור שנקרא ככה וככה. היא מתחילה לדמוע, אומרת לו, אבא, אני אמרתי שאני רוצה רק בחור ישיבה, בן תורה, להקים בית של תורה. אומר לה, אבא, אל תדאגי, הוא כזה. והם הלכו ונפגשו, וזכו להקים והתחתן, זכו להקים, הם גרים בחולון היום.
מה אתה אומר?
משפחה עם שלושה ילדים, שאבא יושב ולמד בכולל.
וההורים מחזיקים אותם.
רובים מהם נחת ושמחים.
וואי, איזה יופי.
סיידה דשמיא, טעות, מספר אחת בטלפון.
ידוע הסיפור המרטיט על רב חיים שמולביץ שהגיע לקבר רחל, ובכה ואמר, ידוע הרי, מה שמע מרוחל אמרה, פללה. הוא היה אומר הרי, כשברוך אמר, מיני קולך מבכי ועינך מדמעה, ואני אומר לך, מה מרוחל, תמשיכי לבכות, תמשיכי לבכות, המצב של עם ישראל קשה, צריכים ישועה. אז אלונסון צבי פינקל אמר שיש פה פרט להוסיף שלא יודעים מהסיפור, שהוא היה שם, הוא היה נוכח במקום, ופעם הציע מישהו לרב חיים לקחת אותו לקבר רחל. רב חיים שמולביץ אמר, רגע, אני צריך לשאול את אשתי. ואז זה לא היה טלפונים וזה, הוא היה סימונים, והוא חיפש הסימון, והתקשר לאשתו וביקש ממנה רשות שהוא יחזור מאוחר. אנחנו מצפים מאוד התפעל בזה, הוא אמר, אנחנו מתפעלים, מה שידוע שהוא פעם ובכה, מה מרוח לו, תמשיכי לבכות. אני מתפעל מהמידות שלו שרגע קודם,
בדרך, חושב על אשתו. בדרך, עד שהגיע לשם.
והוא התקשר אליה וביקש ממנה רשות, אם אני יכול ללכת לקבר רחל, לבוא מאוחר הביתה. שר כוח שהייתם איתנו, שכוח בברום, שגיד שבס.
שבס.